הכל חי אונליין, 93fm.co.il. השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
בפרשת השבוע דנה התורה בנגעי הצרעת שהיו מופיעים בבתים, בבגדים ובגוף, בגלל עוון לשון הרע. הרמב״ם כותב שהנגעים הללו היו על טבעיים לחלוטין, והם היו אות ופלא בישראל כדי להזהירה מלשון הרע. המכה הייתה באה בהדרגה. בתחילה היו משתנות קירות ביתו של היהודי. אם עמד ברשעו עד שהוטץ הבית, משתנים גם כלי האור שבביתו. אחרי הכלים היה הנגע גם בעל בגדם של היהודי, של אותו דובר לשון הרע. ולבסוף, לאחר שכל ההזהרות הללו לא הועילו, היה מופיע הנגע בעור בשרו ממש, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, כלשון הרמב״ם. הדרך שבה באו הנגעים על היהודי הביאה אותו לידי הכרה שאין אלה תופעות טבעיות שגרתיות. הוא נוכח בעליל שזה איתות משמיים, זו השגחה פרטית ישירה ובכוונה מיוחדת מאת השם כדי להזהירו מן החטא הנורא הזה. אף על פי כן, מי שלא רצה להאמין היה יכול לטעון שזו דרך הטבע ולחפש הסבר טבעי כלשהו לאותה תופעה, שכן בסופו של דבר לא היה זה נס גלוי המשנה לגמרי את מערכות הטבע עד שהכל נותרים פעורי פה. תופעת הנגעים התלבשה בכל זאת בלבוש של מחלה, והותירה אפשרות להתעקש ולטעון שאין כאן גורם על טבעי, כי אם זו אחת מהמחלות. כאן בא לידי ביטוי ההבדל בין השקפת עולם יהודית לזו הנוכרית. בני ישראל נקראים מאמינים בני מאמינים. ממשיך הרבי, כאשר יהודי נתקל בתופעת הנגעים, אין לו ספק, הוא רואה בזה מיד את יד השם. לא רק התופעות הפלאיות העל טבעיות כנגעי הצרעת נתפסות בעיני יהודי כיד השם, אלא גם כל מה שקורה בעולם, גם ענייני הטבע השגרתיים. הרי שהיהודי מאמין שהכל מתנהל מלמעלה בהשגחה פרטית. כך רואה יהודי את המציאות. שונה היא התפיסה הנוכרית הדוגל בה אפילו מי שמכיר במציאות הבורא, מחפש בכל דבר את ההסבר הטבעי ההגיוני. אפילו כשהוא רואה נס ומאמין שזה נס, בכל זאת הנוכרי ינסה להלביש את הדברים בלבוש טבעי ושכלי כמידת יכולתו. יהודי מאמין שכשם שהייתה כוונה אלוקית גלויה בנגעי הצרעת, כך יש גם בכל דבר מטרה מיוחדת מאת השם. ויתר על כן, הוא מאמין שגם בדבר שנראה רע תמון טוב נאצל, שכן אם הכל בא מאת השם לא ייתכן שיבוא ממנו הרע, שהרי הוא תכלית הטוב. הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב, ואף דבר זה מתבטא בנגעי הצרעת. במדרש מסופר שאחת הסיבות לנגעי הבתים היא משום שהכנענים התמילו בהם את אוצרותיהם קודם שסולקו על ידי בני ישראל. הרי שדווקא על ידי הדבר שנראה רע ושאילץ את האדם להרוס את ביתו, בכל זאת הנה כאן זו גישה יהודית, הנה כאן התגלה כאן הטוב הנפלא, ונתגלו האוצרות הגדולים, מסיים הרבי, וזוהי האמונה היהודית שבזכותה נגאלו ישראל ממצרים, ושבזכותה נצעד כולנו במהרה לגאולה השלמה שתבוא על ידי משיח צדקנו. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזיני כל חי מוזמנים ליום שכולו תורה באולמי קונטיננטל רחוב בן יעקב 21 בני ברק, בהשתתפות גדולי הרבנים והמרצים, הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס, הרב מרדכי נויגרשל, הרב ברוך רוזנבלום, הרב מאיר שוורץ, הרב מנחם שטיין, הרב אשר דרוק, הרב צבי אלי בן צור, הרב ישראל מאיר שושן, הרב מיכאל אסרי ועוד. יום שכולו תורה, יום שלישי וב באייר, החל מ9:30 בבוקר ועד 9 בערב.
טוי 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 בלי טוי דפתיחו, מאלפי זוהב אור וחסב, טוי 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 בלי טוי דפתיחו.
עכשיו איתכם שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת תזריע מצורע. פרשיות מחוברות שעוסקות ברובן בנושא של צרעת הגוף, צרעת הבגד, צרעת הבית והטהרה מסוגי הצרעות. הזכרנו כבר בשיעור קודם, הזכרנו בשנים עברו, ששני הפרשות שבאות לאחר חג הפסח עוסקות בענייני הפה, כפי שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין, הפה שסך, זה העניין של פסח, מצד אחד פה שמדבר, זה הסך, ומצד שני הפה שאוכל, אלה שני הצינורות שנמצאים בצווארו של אדם, והמאכלות זה החלק של השבשת, והדיבור הוא החלק של הקנה, והיציאה ממצרים הייתה יציאה שיצאנו מגלות הלשון, כמו שמבאר השפת אמת בהקדה של פסח, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. יצאנו ממצרים לאחר שעם ישראל היה לקוי בלשונו, וירדנו למצרים בגלל גלות הלשון, ויצאנו ממצרים, אומרים חז"ל, משום שבזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם, ולא היו בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. אנחנו בעזרת השם נעסוק היום בנקודה אחת בפרשת תזריע מצורע, בנקודה שקשורה לענייני הצרעות, אבל לפני שניכנס לנושא הצרעת, הייתי רוצה להקדים הקדמה אחת שכתובה במדרש כאן בתחילת פרשת השבוע. הפרשה שלנו עוסקת בענייני צרעת, אבל הפרשה פותחת בדיני יולדת. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר. ובהמשך התורה עוסקת, מה הדין כאשר האישה יולדת בן, מה קורה כאשר האישה יולדת בת, ואיזה קורבנות היא מביאה לאחר שהיא נטהרת מהטומאה של הלידה. אומרת התורה, במלאת ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה אותור לחטאת אל פתח אוהל מועד. מה קורה אם לאישה אין מספיק כסף? אין לה כסף להביא את הקורבן של הכבש בין שנתו לעולה, אומרת התורה, ואם לא תמצא ידע דייסה, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וחיפר עליה הכהן וטהרה. המדרש בפרשת השבוע, שואל המדרש מיד שאלה, והשאלה היא מתבקשת. למה נסמכה פרשת לידה לפרשת מצורע? מה הקשר? שהקדוש ברוך הוא מצא לנכון לכתוב את פרשת מצורע בפרשה זו, ולהקדים לה את פרשת התומה של היולדת, שאלת המדרש. המדרש עונה שלושה תירוצים, מי שירצה יעיין שם בפנים. אנחנו רק רוצים לומר תירוץ אחד, שהזכרנו אותו בעבר, בשנים עברו, כך זכור לי, תירוצו של המהר"ל. בתוך כדי הדברים שלו אומר המהר"ל, הגמרא במסכת נידה אומרת שבשעה שתינוק נמצא במי אמו, נמצא מלאך איתו שמלמד אותו את כל התורה כולה ורואה מסוף העולם ועד סופו. וברגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו. שואל המהר"ל, למה הסתירה דווקא על הפה? כתוב שהוא סותרו על פיו ומשכח את כל התורה כולה. שואל המהר"ל, ולמה סותרו על פיו? אם הוא רוצה לשכח את התורה, יכול לתת לו סתירה על המצח. למה לתת לו סתירה דווקא על הפה? שאלתו של המהר"ל. אומר המהר"ל, כדי לאותת לאדם, כל עמל האדם לפיהו. דע לך שכל העמל של האדם בעולם הזה זה הפה שלו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אדם נברא כדי לספר תהילות השם. ויות ועיקר המטרה של אדם לעבוד על הפה שלו, לכן בא המלאך וסותרו על פיו ואומר לו, הנה כאן העבודה שלך. העבודה שלך בחיים זה הפה, זה עיקר העמל שלך. אלה הדברים שהבאנו בעבר בשם המהר"ל. במדרש רבה, בפרשת תתוו או תוו, עונה המדרש שלושה תירוצים, ואנחנו רוצים להשתמש רק בתירוץ אחד, התירוץ השלישי, וממנו להתחיל את השיעור שנוגע על ענייני הצרת. רב אבין בשם רבי יוחנן אמר, כתיב, ואם לא תמצא ידו דייסה. מה קורה אם אין לה יולדת להביא דייסה? אז זה מביאה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. ומה כתיב בתרי? מה מיד אחרי זה כתוב? האדם כי יהיה באור בשרו. ומה עניין זה אצל זה? מה הקשר בין עניין היולדת לעניין הצרעת? ובעיקר מה שכתוב כאן, שאם לא תמצא ידת דייסה, מביאה שתי תורים או שני בני יונה. מה זה קשור למיד אחרי זה כתוב? אדם כי יהיה באור בשרו. מה החיבור? למה נסמכה פרשת יולדת לפרשת מצורע? אומר רב אבין, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לך הווה קורבן לידה, ואתה לא עשית כך. חייך שאני מצריכך לבוא אל כהן, שנאמר והובא אל אהרון הכהן. בשפה הפשוטה שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרתי לך להביא קורבן לידה, להביא שה, אתה אמרת שאתה אני, במקום זה הבאת שתי תורים או שני בני יונה, לכן אנחנו ניפגש, אומר הקדוש ברוך הוא. מתי? אתה צריך לבוא לכהן כשאתה תהיה מצורע. זה מה שכתוב כאן בדברי חז"ל. כל אחד שואל את עצמו, מה הולך כאן? את הקורבן של היולדת, היולדת צריכה להביא, לא הבעל מביא את הקורבן, היולדת מביאה. אם היולדת מביאה והיולדת נגיד לא הביאה את הקורבן, אז מה הוא השם? אמר, אתה אמר קדוש ברוך הוא, אני אמר לך להביא קורבן יולדת, לא הבאת, אנחנו ניפגש, אתה תהיה מצורע. חוץ מזה, ידוע שכל עונש הקדוש ברוך הוא מביא זה מידה כנגד מידה. איזה מידה כנגד מידה? הוא לא הביא קורבן של יולדת, לכן הוא יהיה מצורע? מה הולך כאן? זה השאלה המתבקשת, את השאלה הזאת מצאתי בספר דודאי יעקב, ומשם אני רוצה בעזרת השם לפתח את נושא הצרעת והקשר שבין היולדת לבין הצרעת, ואנחנו ננסה בעזרת השם להרחיב את הדברים בפנים, אבל כדי להגיע ליישובו של דבר, לזה נגיע בעזרת השם רק בעוד כשעה, ושם נסגור את המעגל ונחבר בין היולדת לבין העניין של הצרעת. נתחיל בעזרת השם רבותיי את דיני הצרעת, נתחיל דבר דבור על אופניו, נדבר על כמה רעיונות שנמצאים בנושא, החטא האבון הלשון, נעבור שלב אחרי שלב, ולאחר מכן בעזרת השם נחבר את כל השלבים ביחד לחוליה אחת של עבודת השם. נתחיל בזה היום, ובעזרת השם יזכנו הקדוש ברוך הוא, נמשיך במבט אחר לגמרי באותו נושא, בעזרת השם, בלי נדר, אולי בשבוע הבא. אז קודם כל בוא נתחיל. הרמב״ם בהלכות טומאת צרעת, פרק ט"ז הלכה ה', כותב הרמב״ם, שכל עניין טומאת הצרעת, כותב הרמב״ם, אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא הוא בישראל כדי להזהירה מלשון הרע. שהמספר לשון הרע, משתנות קירות ביתו, אם חזר בו יתהר הבית, אם עמד בראשו עד שנוטץ הבית, משתנים כלי האור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהם, אם חזר בו יתהרו, ואם עמד בראשו עד שישרפו, משתנים הבגדים שעליו, אם עמד בראשו עד שישרפו, משתנה אורו והצטרע, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע. כותב הרמב״ם, ועל עניין זה מזהיר בתורה, ואומר, הישמר בנגע הצרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך, הרי הוא אומר, התבוננו, מהרה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה עצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שישבתו לשאר הנביאים, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר, ואיש משה ענב, אף על פי כן, מיד נענשה בצרעת, קל וחומר לבני האדם הרשעים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, לפיכך ראוי לו למי שרצה לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתן, ומלדבר עמהם, כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם. והרמב״ם מביא איך מתחיל הסדר, עד שמגיעים ללושנורא, רחמו לליצן, עד שמדברים, רחמו לליצן בנביאים, ולמעלה בקודש השם ירחם. כך מדבר הרמב״ם, על הסדר שבהתחלה מתכנסים אנשים ומדברים דברי הוואי, ואחרי זה הם יוצאים לדבר בנביאים, ואחרי זה הם קוראים עד לדיבור על הקדוש ברוך הוא וכופרים בעיקר. כך מביא הרמב״ם, מי שמרצה יעיין שם ברמב״ם בהרחבה גדולה מאוד. כותב הרמב״ם שכל ענייני תומת הצרת הוא אות ופלא בישראל. לא שלאומות העולם אין צרת, גם לאומות העולם יש צרת. פרו היה מצורע, כך כתוב בחז"ל, פרו היה מצורע, זה אחד. כתוב ששר הצבא, שנאמן היה מצורע. יש גם צרעת אצל אומות העולם. אבל הצרעת אצל אומות העולם היא שונה מהצרעת אצל עם ישראל. אצל אומות העולם זאת מחלה. אצל עם ישראל אין זו מחלה. אצל עם ישראל זה איתות שהקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם שיחזור בתשובה. ולכן אדם מקבל את הצרעת בבית שלו, הבית מקבל נגע. ואם אדם חוזר בתשובה, אז הנגע נעלם. אחר מכן הוא מקבל בבגד שלו, אם עשה תשובה, אז זה נעלם. ואם אדם לא עשה תשובה, וידרדר המצב בהתחלה הבית, אחרי זה הבגד, עד שמגיע לצרעת הגוף. זה אות ופלא בישראל, ולמעלה הגדולה שלהם. עד שחזל דורשים על הפסוק, שנאמר, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת, והיה באור בשרו, ראיתי מברשים אומרים, והיה בלשון שמחה, ויהי לו שנצר והיה בלשון שמחה. הקדוש ברוך הוא מביא לך את האות הזה שיש לך צרעת בגוף, אתה צריך לשמוח שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך ורוצה למנוע אותך מדיבורים אסורים, ואדרבה ואדרבה, זה אותו להשגחה הפרטית, כותב החינוך, להשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל. הצרעת שמדובר כאן בתורה איננה צרעת מדבקת, בשונה מצרעת שישנה בתור מחלה, זה מחלה מאוד מדבקת. היה פעם בית חולים בירושלים, בית חולים למצורעים, בתלביה באיזשהו מקום, היה בית חולים כזה, ושם בית חולים הזה היו משרים אותם בבידוד, כל המצורעים היו בבידוד. הצורעת של התורה איננה מדבקת. הראיה שאין רואים נגעים לחתן, ואין רואים נגעים במועד. ברגע שאדם מגיע באמצע חג הפסח, הוא מגיע בחג הפסח ומראה לכהן, אומר, נראה לי שקיבלתי צרעת, אומר לו הכהן, אדוני, תבוא רק אחרי המימונה. לא, אחרי המימונה הוא מקבל קהל. מה קרה? אומר, מה בפסח נשלח אותך מחוץ למחנה? צריך להיות עם המשפחה. חג הסוכות הוא לא רואה נגעים, עד אחרי חג הסוכות לא רואים נגעים. אם זה היה מחלה מדבקת, אז במחלה מדבקת מיד מבודדים את הבן אדם שלא ידביק את כל המשפחה. לא רואים נגעים לחתן, כך אומרת המשנה, וכך פוסק הרמב״ם להלכה. אין רואים נגעים לחתן, בא חתן לבוש אפשריים של חתן, בא לפני כהן, אומר, קמתי בבוקר, קיבלתי צרעת. אומר לו הכהן, אדוני, תגמור את השבע ברכות שלך בעזרת השם, תטבול את כל הכלים שיהיה לך, קיבלת חדשים, תטביל אותם שהכל יהיה מוכן, הבית יהיה מסודר, אחרי זה תבוא לראות. אתמול שאל אותי יהודי אחד שאלה יפה, אומר, איך יכול להיות נגעים לחתן? הרי הגמרא אומרת שחתן מוחלים לו על כל עוונותיו. מה לפני? לא, מדובר בצרעת שהוא קיבל בשבע ברכות. אז אחד מול בשיעור ככה אומר לי, איך יכול להיות חתן מקבל נגעים? החתן מוחלים לו על כל עוונותיו. אז אחד אחר אמר לו בשיעור, הוא דיבר באותו יום על החמות שלו. אז על המקום הוא חטף, ככה אחד אמר במענה. אבל היום בדקתי, יש תשובה שמופיעה בשם אמרי אמת מגור. לא ראיתי אותה בפנים, אבל ראיתי שמביאים אותה. אמר האמרי אמת מגור, לא יכול להיות שכפרת חתן היא יותר מיום הכיפורים. חתן ימחלים לו כל עוונותיו, כמו יום הכיפורים. ביום הכיפורים נאמר במשנה במפורש, אין יום הכיפורים מכפר על בן אדם לחברו, עד שירצה את חברו. אז אומר, אז מה אתה מתפלא שחתן מקבל צרת, אם הוא לא ריצה את החבר שלו? הוא לא ריצה את החבר שלו, אז הוא קיבל צרת. יום הכיפורים מכפר רק על עבירות שבן אדם למקום, בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. אז אם החתן הזה ביקש סליחה לקודש ברוך הוא, זה בסדר גמור, אבל אם הוא פגע בחבר שלו, אז זה לא יעזור זה שהוא עבר חתן. זה לא אולמס, זה לא יותר חזק משל יום הכיפורים. טוב, אלה הדברים שאומרים רבותינו יוצא מכאן, שאם לא רואים נגעים לחתן, ולא רואים נגעים במועד, פירוש הדבר שהמחלה הזאת איננה מחלה מדבקת, אלא אות ופלא הוא בישראל. התורה כותבת שכל ענייני הצרת הם אך ורק על פי כהן. אומרת התורה בפרשת השבוע, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו ננגע צרת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. אומרה שגזרת הכתוב הוא, שאין תומת נגעים וטהרתן, אלא על פי כהן. גזרת הכתוב, שכל ענייני הצרת, רק כהן קובע. כהן מסתכל ואומר תמה, הוא נטמע. כהן בודק אותו ואומר טהור, הוא נטהר. אם הכהן לא אמר תמה, הוא יכול להיות לו צרת על חצי גוף, זה לא אומר שום דבר. עד שהכהן לא מוציא מהפה שלו תמה, הוא לא תמה. עד שהכהן לא מוציא מהפה שלו טהור, הוא לא טהור. למה? גזרת הכתוב. הכהנת גם כן. אתה שואל שאלה טובה, והשאלה שלך היא כל כך טובה, יש לי ראיה של כן, אבל לכאורה זה פלא. הראיה שאני חושב שזה כן מצד פירוש מקום אחד. כתוב בחז"ל במדרש תנחומא, פרשת השבוע, שכהן אחד עזב את הבית שלו. הוא הלך לעסוק פרנסה. אז כתוב שהוא לימד את אשתו את כל הלכות נגעים. אבל הוא לימד את אשתו את הלכות נגעים. תוך, רק שנייה, אבל תוך כדי זה שהוא לימד את אשתו הלכות נגעים, הוא לא נסע. זה בסדר שהוא לא נסע. אבל הוא לימד את אשתו את הלכות נגעים. אם הוא לימד את אשתו הלכות נגעים, אז בשביל מה הוא לימד אותה? בשביל מה הוא לימד אותה? מה שהיא אמרה לו זה לא נוגע. מה שהיא אמרה לו זה נושא אחר שלא ייסע. אבל בשביל מה הוא לימד אותה את הלכות נגעים? אבל אני אומר שוב, הוא שואל אם כהנת גם יכולה. אני אומר, מהמדרש הזה אני יכול להביא ראיה. אבל לא מצאתי, אני לא יודע להגיד לך אם כהנת או לא. כשקראתי את המדרש הזה אתמול, עלה לי בראש שמכאן שכהנת רואה נגעים. אחרת מה יש לו ללמד את הלכות נגעים? טוב, בוא נתקדם הלאה. רבותיי, כל ענייני הצרת הם אך ורק על פי כהן. כותב הרוקח בפרשת השבוע, המילה הכהן מופיעה בפרשה תזריע מצורע. מתחילת הנושא של צרת, אדם כי יהיה באור בשרו, עד סוף ענייני הצרת שבפרשת מצורע, כמה פעמים מוזכר המילה הכהן? 75. למה 75? כי זה יותר טוב, יותר מ-74. הרוקח אומר, 80 פעם תמצא בפרשה זו את המילה הכהן. כך כותב הרוקח. טוב, למה זה המספר 80? אז כהן זה 75, והכהן זה 80. בסדר? אלה דברי הרוקח, והרוקח מנסה להסביר למה המספר 80 מופיע כאן. זה נושא לשיעור בפני עצמו. בכל אופן, שנבין שהפרשה הזאת, אם ישאלו אותך מילה הכי פעמים כתובה בפרשה, זה המילה הכהן. כך כותב הרוקח. כל אחד שואל את עצמו שאלה. בכל אחת ואחת מהתומעות שיש בעם ישראל, תומת מסע, תומת מת, שרת נבלה, זב, זבה, יולדת, כל התומעות שישנם, מי שקובע זה האדם עצמו. לא בא הכהן להגיד לו, רע, סחבת את המת, אז אתה תאם ככה וככה. יש לך זיבה, הכהן מתאמה אותך. גם בתומעת היולדת, גם בתומעת נידה, לא הכהן קובע. אם יש שאלה, אז הולכים לרב. הרב הוא הקובע. התומה היחידה שפה התורה כותבת שהכהן הוא מתאמה והוא מתאר, זה אך ורק בתומה הזאת שקשורה לתומת הצרת. הוא מתאמה. גם בתהרה הכהן קובע. גם אם בן אדם ניתר והצרת נעלמה, עד שהכהן לא אומר לו אתה טהור, הוא לא טהור. יכול האדם ללכת לעבור 5 שנים. 5 שנים עברו עד שהכהן לא הוציא מהפה שלו את המילה טהור, הוא לא טהור. אומר הרמב״ם פרק ט' הלכה ג' מלכות תומת צרת. ומצורע שנרפא בין מתוך הסגר בין מתוך החלט אפילו אחרי כמה שנים, הרי זה בתומתו עד שיאמר לו כהן טהור אתה. אומר הרמב״ם, הכהן צריך להגיד לו אתה טהור. שואל הרמב״ם, מה קורה אם הכהן לא מבין בנגעים, לא מבין, לא מבין בצבעים, לא יודע לזהות מה צרעת, מה לא צרעת, לא מבין. מה לעשות? יש עיוור צבעים. מה עושים בעיוור צבעים? הוא כל לא יודע לזהות צבעים של נגעים, לא יודע. כמה מראות נגעים ישנם? אומרת הגמרא במסכת צבחים, כמה מראות נגעים? 72 מראות נגעים, אומרת הגמרא במסכת זבחים, בדף פחת עמוד ב'. אומרת הגמרא, כמספר הפעמונים שנמצאים על המעיל של הכהן, 36 בצד אחד ו-36 בצד השני, כמספר הנגעים, ככה מספר הפעמונים. למה? אומרת שם הגמרא, כי המעיל מחפר על אבון לשון הרע, כך אומרת הגמרא במסכת ערכין, וכך אומרת הגמרא שם במקום. המעיל מחפר, אז אם המעיל מחפר על לשון הרע, אז הפעמונים שמה, הם המצלצלים ואומרים לבן אדם, תשמע, לפתוח את הפה ולצלצל, אתה צריך לפתוח רק בדברי קדושה ולא בדברי חולין. אז הפעמון שמופיע על המעיל, 72 פעמונים, כך דורשת הגמרא, 36 מהקדימה ו-36 מאחורה, הם כנגד מראות הנגעים. כך אמר רב ענני שם בגמרא. כותב הרמב״ם, מה קורה לכהן שלא מבין בצבעים, לא יודע לזהות מה צרעת, מה מכווה, הוא לא מבין בזה. מה הוא עושה? בא לבן אדם, אומר לו, כבוד הכהן, כנגע נראה לי, אני חושב שזה נגע. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? אני לא מבין בזה. לא מבין. לוקח איתו תלמיד חכם, והתלמיד חכם מסתכל על הצרעת, ואומר לכהן, תגיד לו שהוא תמה. והכהן אומר תמה. אומר הרמב״ם, אני מקריא, רמב״ם, הלכות תומה צרעת, פרק ת' הלכה ב'. אף על פי שכולם קשרים לראות את הנגעים, התומעה והטהרה תלויה בכהן. כיצד? כהן שאינו יודע לראות, החכם רואה ואומר לו תמה, והכהן אומר תמה. אמור לו טהור, והכהן אומר טהור. הסגירו, והכהן מסגירו. שנאמר מה המקור לזה, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. המקור של הרמב״ם, פסוק שמופיע בפרשת שופטים, אומרת התורה, וניגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר השם לשרתו ולברך בשם השם ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. רק הפה של הכהן קובע מי טהור ומי טמא. אומר הרמב״ם, ואפילו היה הכהן קטן או שוטה, החכם אומר לו והוא מחליט או פותר או סוגר. פירוש הדבר, יכול להיות כהן שהוא שוטה או אפילו קטן, הולך עם החכם, והחכם מסתכל, הוא אומר לו, אתה פה שלך אומר תמה, והפה שלך אומר טהור. טוב, כל אחד שואל את עצמו, מה זה? למה צריך דווקא את הפה של הכהן הגדול? התשובה פשוטה מאוד. אומר לך, רש"י, גזירת הכתוב. הגזירת הכתוב שאך ורק על פי כהן, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. הספורנו מנסה ללמוד מה מונח כאן, ואומר הספורנו, למה צריכים דווקא את הפה של הכהן הגדול? כי נאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, ויורו לה מנוגע לפשפש במעשיו, ויתפלל על עצמו, ויתפלל גם הכהן עליו. האור החיים הקדוש אומר שזה כמו שמלאך טוב ומלאך רע באים בליל שבת לביתו של האדם, וברגע שהבית מסודר אומר לו, כן, נזכה לשבת הבאה, ומלאך רע בעל כוחו אומר אמן, ולהפך, כאשר זה קורה להפך, אומר האור החיים הקדוש, והנה לצד שהכהן הוא המחפר על ישראל מתומותיהם ומתחלויהם, לזה יצווה השם שיסכים על תומה זו שקנתה מקומה באיש ההוא עד שובו לפני השם, ואז יבאר השם ממנו את תומתו. כך אומר האור החיים הקדוש. בספר סוכת דוד הוא אומר שזה בא ללמד את האדם מה הכוח שיש לפה. אם הכהן אומר לך שאתה תמה, אתה תמה, אם הכהן אומר לך שאתה טהור, אתה טהור, מזה תלמד איזה כוח יש לפה. קצת קשה להבין את זה, אפשר להעביר את הכוח הזה לחכם, שחכם יגיד תמה או טהור. למה דווקא הכהן? רבותיי, השאלה שמתבקשת היא, מה קורה לכהן באלמום? יכול לראות נגעים או לא? כהן באלמום, מחוסר רגל, מחוסר יד, מחוסר עבר, יכול לראות נגעים או לא? יכול גם באלמום להגיד, בעבודות חוץ כמו עגלה ערופה, השקעת סוטה וראיית מצורה, לא צריך שהוא יהיה כל האיברים, יכול להיות מחוסר עבר. מה קורה לכהן שהוא עיוור? עיוור. יכול לומר מראות נגעים או לא? לא. למה לא? וראה הכהן. אומרת התורה פרק י"ג פסוק י"ב, ואם פרוח תפרח הצרעת באור, וכיסתה הצרעת את כל אור הנגע מראשו עד רגליו, לכל מראה עיני הכהן. אומר רש"י בשם התורת כהנים, פרט לכהן שחשך מאורו. כהן עיוור לא יכול לראות. לא אולי יכול לראות מראות נגעים. עד כאן דברי חז"ל. בא מנחת חינוך ושואל שאלה, מה ההבדל בין כהן שלא יודע להבחין בצבעים, לא יודע צבעים, לא יודע, הוא מסתכל על זה, אומר לו מה זה, אומר אני רואה יש לו שעון יפה, הוא אפילו לא יודע מה לראות, מה יש לו ביד, הוא לא יודע. והחכם מסתכל, אומר לו צרה, תגיד תמה, תמה. שואל החינוך אם הוא בן כל לא יודע על מה הוא רואה, אז בשביל מה אתה צריך עיניים? בשביל מה אתה צריך עיניים? אם הוא עיוור, אז מה זה משל לך אם הוא עיוור מוחלט או עיוור צבעים? על עיוור צבעים אתה אומר, יבוא כהן חכם, יגיד לו תגיד תמה, אומר תמה. שיבוא העיוור, יסתכל על הצרת, בדיוק כמו עיוור צבעים, והחכם שלידו יגיד לו תמה או טהור, למה צריך שיהיה לו עיניים? אומר הקדוש ברוך הוא לו, פרט לכהן שחשך מאורו, כהן עיוור בשום פנים ואופן לו, והחינוך שואל למה זה? התשובה היא גזרת הכתוב. גזרת הכתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לך, רק על פי כהן ורק על פי עיני הכהן. עיוור לא יכול לראות, מחוסר עבר יכול לראות. טוב, רבותיי, שאלה האחרונה במקבץ הזה, בפרשת שופטים עוסקת התורה בפרשת עגלה ערופה. בסוף הפרשה עוסקת התורה, כאשר אדם נמצא בשדה מת, לא נודע מי יכהו, היות ולא נודע מי יכהו, לוקחים הזקנים והשופטים ומודדים את העיר הקרובה אל החלל, והעיר הקרובה אל החלל מביאה עגלה ערופה. חוץ מהזקנים שמודדים, מביאים אחרי זה העיר הקרובה אל החלל, מביאים עגלה ערופה ועורפים אותה בנחל, בנחל איתן. אומרת התורה, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן וערפו שם את העגלה בנחל. ונקשו השוטרים בני לוי, כי בם בחר השם אלוקיך לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. כל אחד שואל את עצמו, מה קשורים כאן הכהנים? נמצאים שם כבר גם הזקנים וגם השופטים, שיהיו, הם יגידו, מה עושים הכהנים? הכהנים לא מודדים והכהנים לא מביא את עגלה ערופה. מה אומרים הכהנים? הכהנים רק מתפללים, כפר לעמך ישראל, זה הבקשה של הכהנים. אותה בקשה של כפר לעמך ישראל, יכולים להגיד גם בני האדם, הזקנים והשופטים שנמצאים שם. מביאים את הכהנים והם אומרים. למה הם אומרים? אומרת התורה. ונקשו הכהנים בני לוי, כי בא מחר השם לשרתו, ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. פירוש הדבר, אתה יודע למה הם מבקשים? כי על פי הפה שלהם כל ריב וכל נגע נוגע. יוצא שעניין הנגעים קשור גם כן לפרשת עגלה ערופה. והשאלה מה החיבור שיש לנו בין פרשת עגלה ערופה לבין נגעים. אלה הדברים שאנחנו רוצים לשאול במקבץ הזה, נעבור לנקודה הבאה. ברגע שבן אדם נטהר מצרעתו, הצרעת הוא נמצא בדד מחוץ למחנה, והצרעת נעלמה, והוא מתחיל לתהליך של הטהרה. אומרת התורה, וציווה הכהן, תחילת פרשת מצורע, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים, שני ציפורים חיות טהורות, ואת ארץ ושני תולעת ואזור. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת את כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה ותצער את זה שני התולעת ואת האזור, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים, ויזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים, וטהרו ושילח את הציפור החיה על פני השדה. כל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן? מה הסוד הזה של הטהרה? כותב כאן רש"י, מקור הדברים בחז"ל במדרש, למה הוא מביא את העץ ארז? לפי שהנגעים באים על גסות הרוח. ושני תולעת ואזוב מה תקנתו וירפא, ישפיל עצמו מגאוותו. היית כמו עץ ארז, עכשיו תשפיל את עצמך. ושני תולעת כתולעת וכאזוב. אלה דבריו של רש"י. למה מביאים ציפורים? לפי שהנגעים באים, אומר רש"י, הלשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים. לכך הוזקקו לטהרתו ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף הכל. היות והוא צריך להביא, הוא דיבר לשון הרע, והלשון הרע מקבלים נגעים, לכן הוא מביא ציפורים שמצפצפות. בספר איילת השחר של מרן הגאון רבי אריה לייב שטיינמן שליטה, הוא שואל שאלה, אם כל העניין של הציפורים באים לתקן את העניין של הלושנורא, אז שיביאו ציפורים שלא מצפצפות. למה צריכים להביא ציפורים שמפטפטות? אתה רוצה להגיד לו תשתוק, תביא ציפורים שלא מפטפטות. מה אתה מביא דווקא את הציפורים האלה? התשובה, הרב שטיינמן יש לו מהלך, מי שרצה יעיין שם בפנים, מהלך נפלא, שהציפורים יש להם שירה, הם שרים לפני הקדוש ברוך הוא, ביור נפלא ביותר. בא התרגום יונס בן עוזיאל ואומר דע לך, שאותה ציפור שמטבילים אותה בדם הציפור השחוטה ומשלחים אותה על פני השדה, אומר התרגום יונס בן עוזיאל, כאשר האדם חוזר לדבר לשון הרע, חוזרת אותה ציפור ומטריעה בפני האדם, תיזהר, אתה הולך לקבל עוד פעם צרת. משחררים את הציפור, ובעצם הוא ניצא בפני קצין מבחן. שולחים את הציפור, וכעבור כמה זמן, אם חלילה הוא מדבר לשון הרע, חוזר את הציפור ומטרה, הלו, תיזהר, אל תדבר לשון הרע. כך כותב התרגום יונס בן עוזיאל. מה חזקוני במקום, ואומר חזקוני, מה? אתה יודע, ברגע שהציפור הזאת תבולה בדם, משתחררת על פני השדה, כעבור כמה שעות, הוא אומר, הציפור הזאת כבר לא חיה. למה לא חיה? אחיותיה הציפורים רואים שהיא רחצה בדם של ציפור אחרת, והם יודעים להריח את הריח של הדם של הציפור אחרת. אומר לה, מה? את התרחץ בדם של ציפורים אחרים, באים כולם והורגים אותה. כך כותב החזקוני, הורגים אותה. מה המטרה שהם הורגים אותה? כדי שלא ימצאן המצורע אחר. מה יקרה אם תתפוס אותה מצורע אחר? יתפוס את המצורע האחר ויקח אותה לתארתו, ורחמנה אמר, כתוב בתורה, וכיפר עליו, הציפור הזאת מכפרת עליו, עליו ולא אחר. אז איך נעשים את זה, בטל ברוב, לא בטל ברוב, זה סוגיות שרבותינו דנים בזה. אלה דבריו של החזקוני. בספר בנועם שיח, הוא מביא דבר שהוא הביא בשם הרב סלמון, הוא אומר רעיון מאוד יפה. כל הדבלת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה, זה לאותת לאדם מספר לשון הרע, תראה איך שאתה נראה. מה זה מספר לשון הרע? מספר לשון הרע זה אחד שלוקח דבר של השני, דבר רע של השני, ונהנה ממנו, מה אתה יודע מה יש לו, הוא עושה ככה וככה, הוא לש את המעשה הרע של השני. אז מה הוא עושה? הוא עצמו מתרחץ בדם של בן אדם אחר. מה עושים לתארתו? לוקחים ציפור שמפטפטת ומצייצת, ומטבילים אותו בדם. אומר, מה? בדם של הציפור מתחים ומטבילים ציפור אחרת? אומרים, תשמע, אתה אותו פציינט. גם אתה מפטפט כל הזמן כמו ציפור, וגם כן רוחץ את הדם שלך, את הגוף שלך, בדם של אחרים. ממה אתה נהנה? ממה שהשני מתבזה, זה ההנאה שלך. אז ודאי שהטהרה שלו נעשית באותו צורה, להמחיש לו כמו מי הוא מתנהג. אלה הדברים שהוא מביא בשם הרב סלמון. בספר הפריון של בעל הכיתור שולחן ערוך, הוא כאיזה בכלי הקר, כותבים שניהם, שלמה המלך אמר, מוות וחיים ביד הלשון. האדם יש לו כוח בפה, ממרה ידועה בשם רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם אני הייתי בהר סיני, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לאדם שתי פיות. בפה אחד ידבר דברי חולין, מה שהוא צריך למכולת, מה שהוא צריך לבנק, מה שהוא צריך לצורכי הבית, ובפה השני ידבר דברי קדושה. הפה של הקדושה יהיה קדוש. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שמה שראיתי מה בן אדם מדבר בפה אחד, אמרתי, בר מינן אם אנחנו נותן לו שתי פיות. מי יודע מה ידבר? התשובה, כותב האפיריון, אדם בפה שלו יכול לדבר שני דברים, דברי קדושה ודברי חולין ודיבורים אסורים. אלה שני הכוחות שנמצאים בפה. על מה האדם נהיה מצורע? על דיבורי לשון הרע. האדם יחשוש, אומר, מה? דיברתי לשון הרע, אתם יודעים מה זה טהרה מלשון הרע. אדם שניתר מלשון הרע חוזר בתגלחת אפס. אפס! אין לו שערה אחת, לא זקן ולא גבות ולא שערות הראש. אפס! פשוט כמו אבטיח, שום שערה אין עליו. נו, אדם כזה, נגיד, יש לו זקן קטן, יכול לגדול בתוך שבועיים שלושה, היא גודל. שערות גודל. מה תעשו בן אדם בן פורת יוסף, יש לו זקן עד פה? אתם יודעים כמה זמן זה צומח עד שזה גודל בחזרה לגודל הזה? זה 30 שנה עד שזה גודל בחזרה לגודל הזה. 30 שנה. בא בן אדם תגלחת אפס, הוא אומר, אתה יודע מה? אני יותר לא מדבר. אם ככה חדרתי אפס, הוא מגיע לבית הכנסת עם הכובע שלו. עיניים ככה, רחמנא ליצלן, איך הוא נראה? כולם מסתכלים עליו, אומרים לו רפואה שלמה, מי יודע מאיזה מחלקה הוא השתחרר. אז הוא אומר, אתה יודע מה? מהיום לא מדבר, לא מדבר, לא טוב, לא רע, סוגר את הפה, נגמר הסיפור, אני לא רוצה קרחות, לא רוצה שום דבר. אפס, לא רוצה שום דבר. אומר הפריון, מה ככה? חס וחלילה. אומרת הגמרא בחולין, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? אומרת הגמרא, ישים עצמו כאילם, שנאמר, אלם צדק תדברון. יכול הכל, אומרת הגמרא, יכול להיות שהוא בכלל ישתוק, לא יגיד כלום? אומרת הגמרא, חס וחלילה. צדק ידברון, יכול לדברי תורה, גם מזה הוא ישתוק, אומרת, מה חס וחלילה, לדברי תורה תדבר. אומר הפריון, מוות וחיים ביד הלשון, לוקחים שתי ציפורים, ציפור אחת לוקחים, שוחטים אותה, והיא מתה. זה הפה שמדבר דיבורים אסורים, אותו תשחוט, לזה אל תדבר. את הפה השני שמדבר דברי תורה, את הפה הזה תפתח ותמשיך לצייץ, אותם משלחים על פני השדה, מטבילים אותה במים החיים ומים, אותה תשלח. איזה פה אתה משחרר? את הפה שקשור לדברי תורה, את זה אתה יכול להמשיך לדבר. הפה שאתה צריך לסגור אותו ולשחוט אותו, זה הפה שמדבר דיבורים אסורים. אלה הדברים שאומר האפריון ומוסיף, אמר שלמה המלך, מוות וחיים ביד הלשון. את החלק של המוות של הלשון, אותו תשחוט. את החלק של החיים של הלשון, הדברי תורה, אותו תשיר. ביור נוסף, אומרים רבותינו, מה מונח בעניין של הציפורים? אומרים רבותינו דבר נפלא ביותר. ציפור בגימטריה 376, שלום בגימטריה 376. לומר לאדם, האדם בלשון הרע גרם לפירוד ולמחלוקת, תביא ציפור שהגימטריה היא שלום, ובזה תגרום לחיבור בין האנשים. נקודה נוספת שהיינו רוצים להעיר לפני שניכנס להתחיל לסגור קצוות, היא שאלתו הנפלאה של המשך חוכמה. המשך חוכמה בפרשת השבוע שואל שאלה. ישנם חמש קורבנות שנקראים קורבנות עולה ויורד. מה זה קורבן עולה ויורד? קורבן עולה ויורד זאת אומרת שיש הבדל בין קורבן עשיר לקורבן עני. קורבן עשיר נקרא קורבן עולה, וקורבן עני נקרא קורבן יורד. מי שרוצה למצוא את הסדר שלהם, נמצא את זה במשנה במסכת כריתות, בפרק ב' משנה ד', אומרת המשנה. אילו מביאים קורבן עולה ויורד. הרמב״ם גורס, חמישה מביאים קורבן עולה ויורד. מה הם? על שמיעת הקול, על תומעת מקדש וקודשיו, אדם שתימה בשוגג, על ביטוי שפתיים, היולדת והמצורה. כאן יש הבדלים בין עשיר לבין עני. אז קורבן עולה, הזכרנו יולדת מקודם. קורבן הוא מביא כבש ויונה, אם לא השיגה ידה, מביאה שתי תורים או שני בני יונה. כך הזכרנו מקודם. אותו דבר גם במצורה. מה קורה במצורה? מצורה כאשר הוא ניתר מהתומה שלו, אומרת התורה. אם אומרת התורה, אם השירו בידו מסגת, ייקח שני כבשים, אחד לאשם, אחד לעולה, וכבשה אחת נקבה לחטאת. אז הוא מביא שלוש קורבנות, כדי לחפר על הצרעת שלו. ואם דלו, אומרת התורה, אם אין לו כסף ואין ידו מסגת, מביא כבש זכר אחד לאשם, ובמקום הכבש השני לעולה, וכבשה לחטאת, מביא שתי תורים או שני בני יונה. כבש אחד הוא צריך להביא לאשם. במקום השני, שזה עולה ואחד לחטאת, הוא מביא שני תורים או שני בני יונה. זה נקרא קורבן עולה ויורד. אותו דבר אמרנו יולדת. צריכה להביא כבש אחד ויונה אחת, אם אין לה שתי תורים או שני בני יונה. מה קורה אם כשהוא חטא הוא היה עני ואחר כך העשיר? מה קורה אם כשהוא חטא הוא היה עשיר ואחר כך העני? הכל סוגיות שרבותינו מדברים בה. מה קורה לבן אדם שהוא עשיר? ברוך השם עשיר. אם הוא עשיר, אבל הוא בא לכהן ואומר לו, תשמע, אני מצב גרוע, לא טוב, הורידו עכשיו קצבאות ילדים, יחזירו מצב, קיצרו 3 מיליון, אני אין לי כסף, אני לא יכול להביא כבש. אני 3 כבשים, אני מביא רק כבש אחד ושתי תורים או שני בני יונה. הכהן לא בודק, הצהרת הון, אמרת שאתה אני, אני סומך עליך. אתה מביא קורבנות, אתה יודע מה. מה קורה ליולדת שבמקום להביא כבש ויונה אותו, הביאה שתי תורים, והתברר שברוך השם הם טייקונים כולם. ברוך השם, עשירים מופלגים. מה קורה? התקבל הקורבן, הכל בסדר. הביאה שתי תורים ושני בני יונה, הביאה את הקורבן שלה. אומרת הגמרא במסכת יומה, בדף מם א', בכל קורבן עולה ויורד, אם הבאת הקורבן של אני ואתה עשיר יצא, אבל במצורה, אם מתברר שהבאת הקורבן של אני, כבש אחד ושני תורים במקום 3 כבשים, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יצאת ידי חובה, אתה צריך להביא עוד פעם קורבן. שואל המשך חוכמה, מה שינוי? למה יולדת אם בעלה ברוך השם טייקון גדול והביאה שתי תורים או שני בני יונה יצא? ובמצורה, אם הוא הביא כבש ושתי תורים או שני בני יונה, בסוף הוא יבר שהוא עשיר, לא יצא ידי חובה תארת המצורה. שואל המשך חוכמה, מה השתנה זה מזה? טוב, לאחר המקבץ הזה, נוכל בעזרת השם להתחיל, לסגור קצוות, אבל עד שנגיע אל הסוף ייקח עוד זמן. אבל קודם כל בוא ניצוק את היסודות לבניין. הסדר שכתוב בתורה של הצרעות, הוא קודם כל צרעת הגוף, לאחר מכן צרעת הבגד, ולאחר מכן צרעת הבית. זה לא הסדר שכך מקבלים צרעת. הסדר של קבלת הצרעת הוא קודם כל בית, לאחר מכן בגד ולאחר מכן גוף. למה? אומר המדרש, אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. גם אצל איוב הוא קודם כל היכה אותו בבהמות שלו. גם אצל פרעה, אומר המדרש, ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים, ואחר כך וירח גפנה בתנתם וישבר את גבולם, ואחר כך וירח כל בכור בארצם. קודם כל פוגעים בממון עד שמגיעים לבחורות. אומר הכלי יקר על דברי המדרש, אבל בהתראה, כשמזהירים אותם, מזהירים בדבר הכי חזק. כשמשה רבינו בא להזהיר את פרעה, הוא לא אמר לו, תשמע, בתחילה תקבל מכות בגפן, אחרי זה תקבל בתאנים, שום דבר. הנני הורג את בנך בכורך. ישר, בומבה, אני הורג לך את הבכורות. עד הבכורות יש עוד 10 מכות, שמטרים בבן אדם, מטרים בו בדבר הכי חמור. הנה צבון קוריאה, אין לה משחקים, ישר אטום. הוא לא, אין לו קפצונים. ישר הוא אטום, בומבה. הוא מפחיד את אובמה, מפחיד אותו. ברור, אתה רוצה להפחיד מישהו? אטום, יופי. אומר הפרדס יוסף, למה באמת הקדוש ברוך הוא מתחיל קודם כל בגוף, אחרי זה בבגד ואחרי זה בבית, כפי שזה כתוב בתורה? אז כולם מה שכותב הכלי יקר זה כדי להזהיר את האדם. שמזהירים את האדם, מזהירים אותו בדבר הכי חמור. אומר הפרדס יוסף, זה לא רק בגלל האזהרה. זה בגלל שאם אתה מדבר איתם במדבר, במדבר אי אפשר להביא את נגיע הבית. למה אי אפשר להביא את נגיע הבית? אין להם בתים, הם כולם באוהלים. אי אפשר לתת להם עונש על הבגד, כי שמלתך לא בלתה מעליך. הדבר היחיד שאפשר להביא צרעת במדבר זה רק הדבר אחד. והוא צרעת הגוף. מי קיבלה צרעת? מרים הנביאה. אז היות והאפשרות היחידה במדבר להביא עונש של צרעת נמצא אך ורק בגוף, אז הקדוש ברוך הוא פתר בצרעת הגוף תחילה. זה התירוץ שכותב הפרדס יוסף. מי שיסתכל בספורנו, הספורנו כותב משהו אחר, אבל לפלא, כי המדרש לא כותב ככה. הספורנו כותב שהסדר הוא קודם כל בגדים, אחרי זה בתים, ורק אחרי זה הגוף. כדי להבין מה מונח כאן, הייתי רוצה לפתוח בפסוק. והפסוק הזה הוא פלא עצום בכל הנושא של הצרעת. אומרת התורה, פרק י' פסוק למד ג', וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תבואו לארץ ישראל, והיה לשון שמחה, תבואו לארץ ישראל, כי תבואו לארץ ישראל, אני נותן לכם את הארץ הזאת, תיזהרו, אתם הולכים לקבל צרעת בבית. המדרש מיד פותח את הדברים, מדרש רבה, ויקרא רבה פרשה י' ז' עוד ה', כי תבואו אל ארץ כנען, שבעה עממים יש בה, ואתה אומר כנען, מכל העמים שיושבים בארץ ישראל, וחרות עמו הברית לתת לו את ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, החיבי והיבוסי, הגרגשי, לתת לזרעו. מכולם לא מצאת מישהו אחר רק לפתוח רק בכנען? אז זה לא כל כך שאלה, כי כנען הוא הראש של כל האומות, אתה רואה גם כאן כתוב, וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני. אבל שואל המדרש, מדוע הוא פתר במילה כנען? מה יש בו בכנען? המדרש עונה ארבעה תירוצים. אנחנו נעסוק אך ורק בתירוץ אחד, ואולי בתירוץ הרביעי נעסוק אולי בלי נדר בשבוע הבא. התירוץ הראשון שאומר המדרש, דע לך, כמו שאצל כנען חמחתה וכנען שילם, ככה ישראל חוטאים והבית משלם. מה הקשר? מה הקשר חמחתה כנען שילם? עם ישראל חוטאים והאדמה משלמת, אומר המארזו. חם חטא שהוא סירס את אבא שלו. זה מה שהוא עשה. את מי כילל? נוח. הוא כילל את כנען. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לך. מה אתה מקלל אותו? כלל את הבן שלך, את חם, הוא עשה לך את זה. מה אתה רוצה מכנען? מקלל את הילד הרביעי שלו. כמו ששם מצאת, אומר המדרש, שמי שחטא הוא חם, ומי שנתקלל הוא כנען, אותו דבר בארץ ישראל. אנשים חוטאים כאן, ומי מקבל את העונש? אמרנו שהצרעת מגיעה קודם כל בבית, אחרי זה בבגד, ואחרי זה בגוף. אדם מדבר לשון הרע, אז מי צריך לקבל את המכה? צריך לקבל האדם שמדבר לשון הרע, מה פתאום הבית מקבל את המכה? כי הבית הוא הרביעי במספר. למה הבית הוא הרביעי במספר? שנאמר בפרשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, והארץ אזכור, אז הארץ היא הרביעי במספר. היות והיא הרביעי במספר, אתה חוטא, ומי חוטף את המכות? הארץ חוטפת את המכות. כמו שאצל חם הוא חטא, והרביעי קיבל את העונש, אותו דבר כאן. כך אומר המדרש. המדרש ממשיך עוד עם ארבעה תירוצים, ואולי נראה אותם בשבוע הבא. בכל אופן, זה התירוץ שלו. בא בר מוישה מאושרו במאמר בפרשת מצורה ושואל מיד שאלה, אומר, מה הקשר? מה אתה מחבר אותי לצרה שקיבל מצורה של כנען שעשה את המעשה של לוחם בגלל זה כאן קיבל את העונש? מה זה קשור כל זה כי תבואו לארץ כנען? כי תבואו לארץ ישראל. התשובה היא פשוטה מאוד, אבל את התשובה הזאת צריכים ללמוד קצת יותר לעומק. חז"ל אומרים על שבעה דברים נגעים באים. גמרא במסכת ערכין דף י"ז אומרת הגמרא על שבעה דברים נגעים באים. במדרש כתוב על עשרה, אנחנו ניקח את דברי הגמרא, המדרש. אומר המדרש. במדרש אמרתי, עשרה או אחד עשרה, טוב. אומרת הגמרא, על לשון הרע, על שפיכות דמים, על שבועת שווא, על גילוי עריות, על גסות הרוח, על גזל, על צרות עין. מתחילים בלשון הרע ומסיימים בצרות עין. הרמב״ם לא מביא שום דבר, הרמב״ם לא מכיר לא גזל ולא שפיכות דמים ולא שום דבר. אומר הרמב״ם, צרת עול ופלא הוא בישראל למי שמדבר לשון הרע. וכבר הייתי ששואלים, למה הרמב״ם לא מביא עול ופלא על מי שמדבר לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל גילוי עריות? חסר, המדרש, הגמרא מביאה שבע. הרמב״ם מראשון לשון הרע, רוב המקרים, כמו שכותב כותב החינוך, רוב המקרים הם על עניין שמיע לשון. והיות זה רוב המקרים על לשון, לכן פוסק הרמב״ם כך. רבותיי, הדבר האחרון שמופיע שם הוא על צרות עין. אבל אומרים חז"ל, הדבר האחרון הוא צרות עין, אבל אדם שמקבל צרת הבית, צרת הבית היא דווקא על עניין חטא על צרות עין. למה? אומר המדרש, למה מקבלים צרות עין? אומר המדרש, ברגע שאדם בא אליו שכן שלו, אומר לו השכן שלו, תעשה טובה, אני צריך קונגו. אומר, אני יש לי קונגו? מאיפה יש לי קונגו? אין לי קונגו, אני צריך מקדח. אני עם היד מבריא כמו מה שהיה פעם, אני אין לי. יש לך אולי מברגה? אומר, איזה מברגה? אני הכל עם היד. הוא פרימיטיבי, אין לו שום דבר. בא השכנה, אומר, תשמע, אני צריכה לנפות איזה 16 קילו קמח. שמעתי, יש לך נפה חשמלי. יש לי חשמל ויש לי נפה, אני אמרתי, אתה יכולה לחבר אותם. אני אין לי בעיה, אני אין לי נפה, אני עושה עם היד כמו שאמא שלי עשתה. או אני קונה קמח מוכן בלי ניפוי. הכל, אני לא מנפה, אין לי חשמלי. שום דבר אין להם. חלב, אתה דופק בדלת, חלב, אומר, אני חלב, יש לי בדיוק רבע שקית, רק לקפה של הבוקר. הפעם אין לו שום דבר, אין לו רזרבות, שום דבר. הכל אין לו. אומר, הקדוש ברוך הוא בסדר. אחד כזה שאין לו, אני אטפל בו. מה עושים? הקדוש ברוך הוא מביא לו צרעת בבית. בא הכהן, אומר הכהן, כן, רגע, נראה לי בבית. אומר הכהן, תשמע, תוציא הדברים מהבית, אם אני מטמא את הבית, אז כל הדברים טמאים. נותן לו שלוש שעות לפנות את הבית. מתחיל להוציא את הקונגו, את החשמלי, הכל יוצא, פתאום השכנים, כל השכונה מתאספת, אומר, הוא אין לו קונגו, כל הברקן דרקר הזה יש לו שם. שבע סוגים, כזה וקצר וארוך ומזרגה ומזלגה, כל הסוגים יש לו, קנה במבצעים בפסח. נו, ברוך השם, אין לו. חשמלי, יש לו שניים חשמלי. אחד לחלות בשרי ואחד לפיצה חלבי. יש לו שניים חשמלי. הוא אין לו. חלב, יש לו חלב עמיד, 16 כבבוקים הייתי בתוך הבן. הוא אין לו חלב. מרגע מוציאים את כל הדברים החוצה, אנשים רואים, אומרים, אה, טוב מאוד שהקדוש ברוך הוא הביא לו צרה, טוב מאוד, אומר המדרש. לית ביתה באילן לוטיה, מקולל יהיה הבית הזה בכללות האלה. כך אומר המדרש. יוצא שצרת הבית מאיפה מתחילה? מצרות העין. צרות העין זה ההתחלה, מזה מקבלים. רבותיי, צרות העין מביאה גם לצרת הגוף. למה? למה אדם מדבר לשון הרע? באופן עקרוני הוא חושב שהלשון הרע שהוא ידבר יעזור לו כדי לגרום נזק לשני. מה, אתה יודע מי הוא? זה פתח חנות שם, עזוב אותו בחייך, החלב שלו לא חלב, חצי, 50% מים. הוא חושב שאם יגיד ההוא, מה, זה פלאפל זה? הוא מכניס במקום חומוס, הוא שם שם חלות במקום זה. זה חצי חלל, זה בכלל. מה, הוא מוכר דגים? על הדגים שלו אפשר לברך המויצי. 90% מזה זה לחם. הוא הלוך מוציא על השני, הוא חושב שאם יעזור לו, שהוא יוציא לשון הרע לשני, יבואו יותר פציינטים לחנות שלו. כך הוא חושב. זה הלשון הרע בא מצרות עין, הוא לא רוצה שהשני יצליח. מזה בא הלשון הרע. יוצא שצרות עין מתחילה בבית, גם הצרות עין שמגיעה לדבר לשון הרע, גם היא שורשה בצרות עין. רבותיי, מאיפה מתחיל העניין של צרות עין? צרות העין מגלים לנו חז"ל, כי תבואו אל ארץ כנען. בא חם וסירס את אבא שלו, שואלים חז"ל, למה הוא סירס את אבא שלו? אומרים חז"ל, אמר חם, היה האדם הראשון קין והבל, הרג אחד את השני, אנחנו מתחילים את העולם מחדש. העולם החדש שהתחיל מנוח שלושה בנים, ואבא רוצה ילדים נוספים, אז הירושה תתחלק לא לשלוש, היא תתחלק לארבע. עד עכשיו יש לנו בירושה לכל אחד 33.3. אם נהיה ארבע, יהיה לכל אחד 25%. כל ילד יאבד 8.3%, בשום פנים ואופן, סירס אותו. אם הוא סירס אותו, למה אתה מקלל את הילד הרביעי? תקלל אותו עצמו. תקלל את חן, תגיד לו מה שאתה רוצה, את כל הברכות האמורות בתורה. אבל מה אתה מקלל את כנען? חז"ל אומרים, הוא לא יכול לקלל את חם, בגלל שחם נתברך על ידי הקדוש ברוך הוא כשהוא יצא מן התיבה. מי שהקדוש ברוך הוא ברך אותו כללה לא תעזור. דבר נוסף הוא מהמפרשים, מי שאמר לחם שאבא שלו שוכב ככה היה כנען, הוא רץ לאבא שלו, אמר לו, אבא, הנה, אבא סבא הוא ככה שוכב, לך תטפל בו. אז כנען היה יוזם של העניין. למה הוא קילל אותו? על פי רשי הזה, מה שרשי מביא, תשובה פשוטה מאוד. אמר לו נוח, אתה מנעת ממני להביא ילד רביעי לעולם? אני מקלל את הילד הרביעי שלך. מי הילד הרביעי שלך? כנען. היות והילד הרביעי שלך כנען, אני מקלל אותו. למה? כי הוא צר עין. יוצא שחם כל העניין, שהוא לא רצה שאבא שלו יהיה לו עוד ילדים, כי היה אינו צרה שמישהו יקבל עוד חלק בירושה. יוצא שמידת צרות העין איפה נמצאת? נמצאת אצל חם, ואצל כנען זה ישתרש. אומרת התורה, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם. תיזהרו שלא תקבלו צרעת בבית. למה? כי היוזם של כל הצרעת מאיפה מתחיל? מחם. ובגלל שחם התחיל את הצרעת, מזה נתקלל כנען, סימן שכנען ירש את הצרות עין. ולכן הוא נחשב ארור, וגם אליעזר עבד אברהם נקרא ארור בגלל זה. הוא נקרא ארור כי המידה של צרות עין נמצאת בהם. אם מידת הצרות עין נמצאת בהם, אומר הקדוש ברוך הוא, תיזהרו. אתם באים לארץ ישראל, כי תבואו אל ארץ כנען, שמידת הצרות עין לא תיכנס בכם, אחרת תקבלו צרעת בתוך הבתים. זה מה שכתוב כאן. אם ככה רבותיי, הגענו לנקודה, נתחיל לסגור שלבים. אומרת התורה, כאשר אדם נטהר מצרעתו, והצרעת, אומרים חז"ל, על מה באה, מתחילה בלשון הרע, ומסיימת בעניין של צרות עין, אומרת התורה, המצורע, אומרת התורה, יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו. ואת כל זקנו יגלח, את כל שערו יגלח. כבר כתוב וגילח את כל שערו. כל שערו כתוב כבר. אז מה אתה מדגיש לי זקן ושיער וגבות? אז הגמרא שואלת רש"י מביא את הדברים. אומר הכלי יקר, אתה יודע למה השלושה האלה מודגשים? מסיבה פשוטה מאוד. כי הם שורשי כל העניינים של לשון הרע. שיער ראשו מסמל את הגסות הרוח, בעל גאווה. זקן מסמל את הדיבורים האסורים שנמצאים בפה. גבות עיניו מסמלים את הצרות עין. אלה שלושת השורשים של כל העניין של צרות עין. רבותיי, אם ככה נוכל להתחיל לסגור כסבות. שימו לב. אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ל"ח עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי, מניין שאפילו עופות מכירים בצרי עין? עופות יודעים לזהות קמצנים מלמעלה. מלמעלה. מאיפה העופות יודעים לצוות קמצנים? מאיפה הם יודעים צרי עין? שנאמר פסוק בספר משלי, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. אמר רבי יהושע בן לוי, כל הנהנה מצרי עין עובר בלב. אם אתה נהנה מצר עין, אתה עובר בלב. רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשתי לבים. ליהנות מצרי עין או לב אחד או שני לבים. שואל המהרש"ו, מאיפה הם יודעים לזהות קמצנים? ציפורים למעלה עפים, הם יודעים לזהות קמצנים? מאיפה הם יודעים לזהות? רש"י, מהרש"ו, בן יהוידע, מהר"ל. אומר המהר"ל, הציפורים הם רוחניות. הם מסתובבים למעלה, הם רוחניות יותר, והכוח של הרע עין שהוא משריש בעולם, הציפורים שלמעלה מזהים את זה, ואז הם מזהים את הצרי עין. זה הכוח הרע שהרע עין מוציא מהעיניים שלו, בזה שהוא רע עין, אז הציפורים שהם עליונים יותר מזהים את זה. אלה הדברים של המהר"ל. הבן יהוידע והמהרש"א הולכים כמעט באותו קו, אני אעשה מהם חיבור. אומר המהרש"א, וכמו זה בערך הבן יהוידע, בעבר כשהיו רוצים לתפוס ציפורים, מה עשו? הציידי הציפורים היו מפזרים חיטים על פני השדה, מפזרים, באים הציפורים, יום אחד מפזרים, לא תופסים אותם, ביום השני מפזרים, לא תופסים אותם, ביום השלישי הם כבר התרגלו, ביום השביעי התרגלו למקום, ועד באותו רגע שהם רעים, תופסים שם מלמעלה איזה רשת, ברגע שמגיעים, טק, מפילים עליהם את הרשת ותופסים שם 500 יונים בבת אחת. אומר המהרש"ו, אבל הקמצנים האלה לא יבזבזו שבעה ימים קודם לתפוס זה. חבל להם שבעה ימים לפזר חיטים. הם עושים פתט, מפזרים חיטים בפעם הראשונה, ואומרים הציפורים אחד לשני, אומר, תשמע, פה אף פעם לא היה חיטים. פה אף פעם לא היה חיטים. אם יש עכשיו חיטים, סימן שולחים לתפוס אותנו, אז הם לא באים בכלל. כך אומר המהרש"ו. אומר הבן יהוידע, בכל חצר של כל בן אדם, ברוך השם, יש במבה, יש עגבניות, יש נכדים, זורקים לחם. כל חצר פוקחה זה ברחובה של עיר, יש כאלה שבחצר זה מאפייה שלמה. אבל באופן עקרוני, ברוב החצרות, קצת במבה, קצת סוכריות, קצת זורקים ילדים, קצת מכוניות, יש כל מיני דברים בחצר. נו, אז באים הציפורים ומסעים קצת אוכל. במקום שיש צרי עין לא נופל שום דבר. הם אוכלים את הבמבה רק במטבח שפירורים לא יפלו. הקמצנים האלה לחם לא נופל, שום דבר לא נופל להם, הכל סטרילי. אז הציפורים יודעים, פה הכל נקי, פה כולם קמצנים. מה עושה הצרי? שהוא רוצה לתפוס אותם, הוא פתאום מפזר גרעינים. אומר הציפורים, תשמעו, אם בקמצנים האלה מפזרים גרעינים, סימן הולכים לתפוס אותנו. אז הם לא באים. כך אומר הבן יהוידע. אומרים חז"ל, צרי עין, אפילו הציפורים מכירים אותם. אם ככה אומרים המפרשים, דבר נפלא ביותר, כך כתוב בספר שער בעשרה רבים. אם אתה אומר שכל הצרת בעל צרות עין, כל הצרת בעל צרות עין, למה? כי ברגע שאדם הוא צר עין, אז הוא ממילא מדבר לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל ברגע שהוא נרפא מהצרת שלו, אז כבר הוא תיקן את העין שלו. אם הוא תיקן את העין שלו, אז מה הוא מביא לטהרתו? שתי ציפורים. למה שתי ציפורים? עד עכשיו הציפורים ברחו ממך כי אתה צר עין. אומר, עכשיו שכבר תיקנת את חטא הלשון ואתה כבר לא מצורע, אתה יכול להביא לטהרתך שתי ציפורים, כי עכשיו כבר נטהרת. מה העניין של צרה? אם אתה לא צר עין, אז גם ציפורים יכולים לבוא לך לטהרה. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אומר המשך חוכמה, כל קורבן עולה ויורד, כאשר הוא הביא קורבן עני ולא קורבן עשיר, יצא ידי חובה. מצורה שצריך להביא שלוש כבשים והביא רק אחד ושתי תורים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תביא עוד פעם את הקורבן. שואל המשוכמה, מה ההבדל? מה ההבדל? למה יולדת הביאה שתי תורים? זה בסדר, לא צריך להביא עוד קורבן. ומצורה אם הביא כבש אחד ושני תורים, צריך לחזור עוד פעם? אומר השוכמה, פשוט מאוד, כל העניין של צרת, על מה קיבלת? כי אתה צרעין. אתה צרעין, בגלל זה קיבלת צרת. אם אתה צריך להתאר, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תביא שלוש כבשים, ואתה במקום שלוש כבשים הביא רק כבש אחד ושתי ציפורים, אז מה זה אומר? זה אומר שצר עין, אז זה סימן שלא נטהרת בכלל מהטומאה של הצרת. כל מה שקיבלת צרת כי אתה צר עין, אבל אם אתה רואה שאתה נצטרך לטהרתך שלוש כבשים, ואתה קמצן, אתה טייקון, יש לך כסף כמו דונלד טראמפ, מה אתה מביא הקדוש ברוך הוא אומר? כבש ושתי ציפורים, אתה מלא הצרת הון שאתה עני ונזקק. מהקדוש ברוך הוא, אני אומר לך להביא לטהרתך שלוש כבשים, אתה אומר לי אני. סימן שלא נטהרת מהצרת, אז אתה צריך להביא עוד פעם קורבן, כי כל מה שקיבלת צרת זה בגלל שאתה צרעין. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אומר הספר דודאי יעקב דבר נפלא, אומר את הפרשה, למה נשמחה פרשת יולדת לפרשת תזריע מצורע? מה הקשר בין יולדת? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה הקשר? אני אמרתי לך להביא קורבן יולדת ולא הבאת, חייך שיהיה והוא בא אל הכהן. אומר הדודאי יעקב, מה כתוב כאן? הוא בא, היולדת גמרה את הדינים שלה, נתהרה. אומרת הבעלה, בוא, אני צריכה להביא קורבן. מה צריכה להביא קורבן? כבש ויונה. אומר לבעלה, את אין לך כסף. כל הכסף שיש לך, זה ממן. אישה, כל כסף שלה, לבעלה, זה שייך לי. את לא יכולה לשחק אותה עשירה ולקחת כבש ולהגיד, אני עשירה מביאה כבש. זה ממני. אם זה בא ממני, אני לא מרשה לך לתת כבש. רק שתי תורים או שני בני יונה. לא מרשה להגיד כבש. אומר הקדוש ברוך הוא, מה? אתה יש לך כסף, אתה לא נותן לאשתך להביא קורבנות. אומר לה, תקחי בבקשה שתי תורים או שני בני יונה. אל תדאג. אתה לא נתת לי שם את הכבש ואת היונה או תור. אנחנו ניפגש. איפה ניפגש? מיד פרשת צרעת. אומר, אם אתה לא מוכן להביא לי כשאשתך, ברוך השם ילדה והכל עבר בשלום, והיא נתהרה מהתומה שלה, אמרת לך להביא כבש ויונה אותו, אתה לא מביא, אנחנו ניפגש. איפה ניפגש? במצורע. שאלנו, איפה, איזה מידה למידה? בגלל שהוא לא מביא, הוא צריך להיות מצורע. התשובה פשוטה מאוד, למה הוא לא מביא? הוא לא מביא, כי הוא צר עין. אם הוא צר עין, מהקדוש ברוך הוא, אנחנו ניפגש במצורע. אומרים המפרשים, לכן המילה צרעת, מה זה צרעת? צרעת עין. תיקח את העין בנפרד, תכתוב אותה, היא עין יוד נון, זה עין, כך כותבים עין. צרעת בא, צרעת עין. אדם שהוא צר עין, הוא מקבל צרעת. יוצא שכל היסוד של הצרעת מגיע מצרות עין. רבותיי, אם ככה הגענו לנקודה. אומרת התורה, בפרשת שופטים, ברגע שמת אדם ולא נודע מעיקהו, לוקחים זקנים ושופטים ומודדים, מודדים אל החלל, ואחרי זה באים הכהנים ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו כפר לעמך ישראל. שאלנו, מה פתאום? מה פתאום באים כהנים? מה יש לכהנים עם העניין הזה? אומרת התורה, למה הכהנים באים? בגלל שכתוב בפסוק, אומרת התורה בפסוק בפרשת שופטים, ונגשו הכהנים בני לוי, כי בא מחר השם אלוקיך לשרתו, ולברך בשם השם, ועל פיהם מאי כל ריב וכל נגע. על מה בא עגלה הרופא? למה הזקנים צריכים להביא עגלה הרופא? אומרת הגמרא במסכת סוטה, בדף למתחת עמוד ב', עמוד על צרי עין. אומרת הגמרא, אומרים הזקנים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו, וכי תעלה על דעתנו שהזקנים שופכי דמים הם, חס וחלילה. אלא שמה ראינו, ראינו אותו ושילחנו אותו בלא מזונות, שמה ראינו אותו ושלחנו אותו בלא לוויה. שואל המרשו, אבל הם אומרים שהם לא עשו את זה, עינינו לא ראו וידינו לא שפכו. אומר המרשו, נכון, אבל יכול להיות שמהעיר הזאת ראה מישהו את ההוא יוצא לדרך ולא נתן לו מזונות, ראה מישהו שיוצא לדרך ולא ליווה אותו. אז בעיר הזאת יש צרי עין, בעיר הזאת יש צרי עין. מי צריך לבוא? על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. כמו שבכל ריב וכל נגע, מי קובע? הכהן? כל עניין עגלה הרופא זה מגיע בגלל צרות עין, כי לא נתנו לו אוכל. אז מי מגיע לשם? מגיע לשם הכהנים, כי הכהנים הם הפתרון לצרי עין. מה פתאום הכהנים הם פתרון לצרי עין? התשובה פשוטה מאוד. אומרת הגמרא, מסכת סוטה, למד חית עמוד ב', אין נותנים כוס של ברכה, אלא למישהו טוב עין. לא נותנים כוס של ברכה לצרי עין, שנאמר, טוב עין הוא יבורך. אל תקרי יבורך, אלא יברך. כוס של ברכה לא נותנים לצר עין. למי? רק למישהו טוב עין. מי הוא טוב עין? טוב עין, אם הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את הכהנים. מה התפקיד של הכהנים? אומרת התורה בפרשת עגלה הרופא, כי בם בחר השם לשרתו ולברך בשם השם. אם הקדוש ברוך הוא אומר, הכהנים יברכו. למה הם יברכו? אין נותנים כוס של ברכה אלא למישהו טוב עין. אם הקדוש ברוך הוא נותן רק למישהו טוב עין, אז מי הם הכהנים? אם הקדוש ברוך הוא נותן לכהנים לברך, זה סימן שהכהנים הם טובי עין, אחרת הוא לא נותן להם. אם הקדוש ברוך הוא נותן להם, סימן שהם טובי עין, לכן נותן להם לברך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הם מברכים, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. למה? כי הנגע בא בגלל צרות עין, רק על פי כהן, רק על פי עיני הכהן. זה הסיבה שמקבלים לברך את ישראל. לא מצאתי מקור לראיה, אבל אני חושב שהראיה היא אמת לאמיתה. ובעזרת השם, בשבוע הבא, אני יוכיח שזה אמת לאמיתה, אני רק אומר את הדבר. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ללכת לגאול את ישראל, משה רבינו פוחד ללכת לגאול את ישראל. למה הוא פוחד ללכת לגאול את ישראל? הוא אומר, ריבונו של עולם, אהרון אחי, עד עכשיו הנהיג את עם ישראל במצרים. איך אני אבוא? אני אקח לו את התפקיד. איך אני יכול לעשות את זה? אני אקח לאהרון את התפקיד? אני אפגע באהרון אחי? אומר לה, קדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג. אהרון אחיך לא יהיה לו שום קפדה. אלא מה? ורעך ושמח בליבו. אומרת הגמרא בשבס, אומר המדרש, לב כזה ששמח בשמחת אחיו, הוא יהיה כהן גדול. תשימו לב מה כתוב בפסוק. ורעך ושמח בליבו. יש הרבה אנשים ששמחים עם הפה. מזל טוב, מזל טוב. רואי כמה שמחתי לשמוע את הבשורה הטובה שהנכד שלך יתרס, ברוך השם. הכל זה מהשפה בלחוץ. מה? הוא אומר לו מזל טוב בשמחה, אבל הוא אומר, מה, הנכד שלדים שלי ארבע תקועים. הוא יכול לשמוח בשמחה שלו? אומר לו כלפי חוץ, אומר הקדוש ברוך הוא, ורעך ושמח בליבו. אצלו זה מבפנים. הדגש של התורה, ורעך ושמח בליבו. רבותיי, אהרון הניג את עם ישראל במצרים. מהרגע שאמרה מת, אהרון היה המנהיג. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, תפנה את המקום, אח שלך בא, אח שלך קטן ממך בשלוש שנים, בא להניג את ישראל, בבקשה תפנה את המקום. אומרת התורה, ורעך ושמח בליבו, אומרים חזל במדרש, אילו היה יודע אהרון שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, ורעך ושמח בליבו, בתופים ובמחולות, עם תזמורת הוא היה מקבל אותו. המעלה של אהרון הכהן. רבותיי, לראות את אחיך היותר קטן, עולה לגדולה, דוחק אותך מהמקום בהנהגת עם ישראל, אומר, אתה הצידה, עכשיו אח שלך בא, הוא המנהיג, ואתה תשמח עוד, מאיפה זה בא? זה עין טובה במלוא הדרה, זה העין הטובה. אומרת התורה, ורעך ושמח בליבו. אומר הקדוש ברוך הוא, מי קובע אם אדם מצורע או לא מצורע? ממה נהיה מצורע? מצורע נהיה מצרעת עין. שהאדם העין שלו צרע. איך מתקנים את זה? יש תיקון אחד. העיניים של הכהן עם הפה של הכהן. העין הזאת שראתה את אחיו עולה לגדולה ושמחה, הפה של הכהן ששמח לקראתו, העין והפה הזה הם יבואו תרופה לאותם צרי עין שבגינם מקבלים את הצרעת, בגין אותה צרות עין שמביאה עד לשון הרע. נמצאים בימים כאלה של הכנה לקראת מתן תורה. דיברנו בשיעור בפרקי אבות שכל הלימוד של פרקי אבות מהווה הכנה לקראת מתן תורה. לומדים את פרקי אבות כי תיקון המידות לא תוכל התורה להיות אצל בן אדם שאין לו מידות טובות, כותב רבנו יונה. השורש לקבול הסטוירו נמצא במה? השורש נמצא במידות הטובות של האדם. בימים האלה שאנחנו מתכוננים לקראת קבלת התורה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו, ונזכה בקרוב ממש לראות בבניין בית המקדש, ונראה כהנים בעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם במהרה בימינו.
האזנתם לשיחתו של הרב ברוך רוזנבלום.
כל חי תמיד.